Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כשמקפיצים לכם את שכר הדירה, לא רק חשבון הבנק מתערער, גם הגוף, הנפש, אפילו החברה. כתבתם של דיאנה בחור ניר, רוני דורי וארי ליפסקר, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת, אביב הגר. עריכה טכנית, אלעד לוין. אורטל טורג' סוחרת בתל אביב, בת 34, מעצבת פנים ומפיקת אירועים. רווקה. הוויתורים כל הזמן מעמיקים. נוצר מצב שצריך להתפשר על הכל. גם על גודל, גם על לוקיישן וגם על מחיר. אני גרה בפלורנטין, שכונה שאני לא אוהבת, בדירה שלא רציתי, מספרת אורטל טורג'. אבל היה לה פוטנציאל. עם 120 מטר מרובע ועוד 90 מטר מרובע חצר, וראיתי מה אפשר לעשות איתה בעזרת טאץ' עיצובי והשקעה נכונים. בעלי הדירה הבינו את היקף העבודה הנדרש, ונתנו לי חוזה לשנתיים עם הנחה משמעותית, 7,000 שקל לחודש במקום 8,500 שהדיירת הקודמת שילמה. עכשיו, כעבור שנתיים, הם החליטו להעלות את שכר הדירה ל-10,000. בעלת הדירה יודעת שהשבחתי את הנכס שלה. היא הייתה כנה ונחמדה מאוד כמו תמיד, אבל זו עלייה משמעותית מאוד, ולכן בחרתי לשחרר את הדירה. וזו דירה שאת הצבת, קשה. כן, מבאס לעזוב, ויש לזה משמעות גם מבחינת העיסוק שלי, כי עשיתי שם אירועים, אז זה יוצר ממש בעיה. מה תעשי? ראיתי דירה בלב יפו, חורבה של ממש, על עבודות הרכבת בשדרות ירושלים. היא עולה 12,000 שקל ל-200 מטר מרובע בנוי, ועוד 300 מטר מרובע חצר. חשבתי שאולי אציע להם לשפץ, ועשה איתם מסע ומתן על המחיר. אבל כשהתקשרתי לבעלת הדירה, היא אמרה לי, אנחנו כבר בחתימת חוזה. השוק קשוח מאוד. כן, אני כבר חודש וחצי מחפשת דירה. בשיא עונת האירועים. הזמן דוחק ואין שום דבר שראוי בכלל ללכת לראות. מה אני אמצא ב-7,000 שקל? דירות 50-60 מטר מרובע במקרה הטוב. נוצר מצב שצריך להתפשר על הכל, גם על הגודל, גם על לוקיישן וגם על מחיר. הלוקיישן כבר כאילו לא רלוונטי. הסכמתי להתפשר על מרכז יפו, ואני נאלצת להתפשר על המחיר, אבל אני לא יכולה להתפשר על גודל, כי אצטרך למכור ציוד שלי. אנחנו במציאות מעוותת, שבה הדבר היחיד שמצחן בעיניי הוא חירבה. אבל זה העניין. את מגיעה לגיל מסוים, ויש לך כבר תפיסה של אישה בוגרת, אבל דירות תל אביביות אפילו לא מכילות את הספה שלי. יפעת תמיר, סוחרת בראש העין, בת 57, מאמנת כושר ועובדת עם קשישים, אם ל3. היציבות האישית משפחתית מתערערת. אני נקרעת מזה שאני צריכה לבקש מהבת שלי עזרה בשכר הדירה. אני גרה בראש העין 3 שנים, בדירת 4 חדרים חדשה, מזוג שקנה במחיר למשתכן. שכר הדירה היה 4,200 שקל לחודש, בגלל הבנייה מסביב ביקשתי הנחה וירדנו ל-4,000, וזה מה שאני משלמת בשנתיים האחרונות, מספרת יפעת תמיר. אבל לפני שבועיים בעל הדירה הודיע ששכר הדירה יעלה ב-1,000 שקל, 25%. איך הגבת? הייתי בשוק. אמרתי לו, אתה יודע שאני אם יחידנית, נלחמת לפרנס את עצמי, שומרת על הדירה כאילו היא שלי, ואתה מעלה לי מ-4,000 ל-5,000? סיימנו את השיחה ולמחרת התקשרתי שוב, ואמרתי שאני מוקת הלם. זה נראה לי נורא, אבל אין חוק שמגן עליי. הסברתי לו שלחברים שלי העלו 200, 300 שקל, לא ב-1,000, שההכנסה שלי לא עלתה, להפך. אנשים מתלוננים לי שקשה להם, ואני מוזילה את האימונים האישיים. אמרתי שלא אוכל לעמוד בזה, ואשמח אם הוא יוכל להבין אותי, להסתמך על העובדה שאני שומרת על הדירה, משלמת בזמן, והוספתי, אני לא מתכוננת להתחנן על נפשי ולרדת על ברכיי. אני יכולה להיות אמא שלך. תעשה מה שאתה יכול. הוא הסכים שהעלייה בחצי השנה הראשונה תהיה 500 שקל, ובשנייה 700 שקל. ביקשתי כמה שבועות לראות מה אני עושה, כי גם ב-4,500 שקל יהיה לי קשה לעמוד, וגם זה סכום שאין בו היגיון. מאז לא דיברנו. הוא שותק ואני שותקת. מה את יכולה לעשות במצב הזה? כרגע אני לבד בדירה. הבנות הגדולות כבר לא בבית, והקטנה בטיול אחרי צבא. הסברתי לה את המצב, והיא אמרה שהיא תבין כל החלטה שלי. אמרתי לה שכשהיא תחזור, היא תצטרך לעזור בכמה שקלים. אם היא תעזור, וזאת תהיה העלה של רק 500 שקל, אני אשלם. אני נקראת מזה שאני צריכה לבקש מהבת שלי לעזור לממן את הבית רגע אחרי הטיול הגדול שלה. ואם היא לא תוכל לעזור? אני אעבור ליחידת דיור קטנה, אין לי ברירה. הכל יקר. נהפכנו למדינה אוכלת יושביה. שירתי בצבא. ההורים שלי היו בפלמ"ח ובהגנה. הקימו את המדינה. עכשיו רוצים לסלק אותי מהמדינה הזאת? תמיר אומרת שעוד לא ויתרה על החלום לקנות דירה, אבל היום אני רק שורדת. הכל זה הלוואות ותשלומים. אני לא בחיינית, אני אדם חזק, אני לא נופלת. אני עוזרת לאנשים שזקוקים לעזרה, אבל אני מפחדת מהמצב. אני מרגישה שלכולם קשה ולאף אחד לא אכפת. צריך להגן על סוחרים. אני רוצה שיגנו עליי מעלייה כזאת. ערן, סוחר בנס ציונה, מזכיר בבאר שבע, בן 43, איש הייטק, נשוי ואב לארבעה. השוק מנצח באופן סופי. מחיר הבית עלה ב-4,000 שקל, אבל זה שוק חופשי. גרנו בבית פרטי של 7 חדרים, ושילמנו עליו 10,600 שקל במשך 3 שנים, מספר ערן. בעלת הדירה מתה עלינו וביקשה שנישאר, אבל היא העלתה את שכר הדירה ל-13,000. למה? היא הסבירה שהם לא רצו לעלות בקורונה. בעצם נוצר פער שעכשיו נסגר בבום, וגם לה יש ילדים ששוכרים דירה במרכז והיא רוצה לעזור להם. מה עשיתם? סירבנו להעלאה, עזבנו, ובסופו של דבר היא הזכירה את הבית ב-14,500. אנחנו עברנו לדירה של 5 חדרים ב-9,000 שקל, דירה שלפני שנכנסנו אליה הוזכרה ב-7,000. סוחרים רבים שספגו העלאה מדברים על הצורך בחוקים להגנת הדיירים, בכלים שיגבילו את השוק וכן הלאה. ערן מציג עמדה אחרת. נפגעתי מהמצב, לא נעים לקבל העלאה משמעותית כזאת, זה מבאס, אבל זה המצב, זה השוק, ואני מאמין בשוק חופשי. עובדה שהיא קיבלה לבית הזה 14,500, הכי קל להגיד יאללה, פיקוח מחירים, אבל העולם מורכב. אי אפשר לצפות מבעל הדירה, שייתן לך אלפי שקלים במתנה כל חודש. ומי יסכים להשכיר דירות אם הממשלה תגיד לו בכמה להשכיר? גם לא יהיה לו אינטרס להשקיע בדירה. לא לכל דבר הפתרון הוא התערבות ממשלתית. אז מה כן יכול להיות הפתרון? הסרת רגולציה ויותר בנייה. בנס ציונה למשל, לא בונים כרגע שכונות חדשות. כשיבנו, זה ישחרר את הלחץ. אני רואה את זה בבאר שבע. יש לי שם דירה שאני מזכיר. יש שם המון בנייה, אז קשה להעלות מחירים. השכירות עולה רק במעט בגלל ההיצע. בגלל שזה השוק שם. אז העליתי רק ב-100 שקל. שני רייזר, סוחרת בתל אביב, בת 52, מעצבת פנים, נשואה ואם לשלושה. הקהילות מתפוררות. חיינו שם 23 שנה. הכרנו כל אחד בשכונה. ואז העלו את השכירות ב-50% ועזבנו. גרנו 23 שנה בדירה באזור כיכר רבין בתל אביב. נכנסנו אליה זוג ויצאנו עם שלושה ילדים. חיים שלמים, מספרת שני רייזר. שכר הדירה כשנכנסנו היה $800, ובמשך השנים השכירות הייתה הוגנת, גם אם על הקצה הגבוה. זו דירה של 110 מטר מרובע, שלושה חדרים, אבל לא נגעו בה כמעט במשך 60 שנה. דירה ישנה, הבית רקוב מהיסוד. שמרנו עליו. אפילו סגרנו עוד חדרון על חשבוננו. ומה קרה? לפני 5 חודשים, בעלות הדירה הביאו עורך דין שמתמחה בנדלן. הוא עשה סיבוב של דקה בבית, והחליט ששכר הדירה צריך להיות 11,000 שקל. עד אז שילמנו 7,500 שקל, כלומר, הן דרשו תוספת של 3,500 שקל, כמעט 50%. אחרי דין ודברים הן הסכימו לרדת ל-9,500. הסכמתם? ביקשתי שיתנו לי רגע לסיים את שנת הלימודים, אבל זה לא עניין אותן, והודענו שאנחנו עוזבים. במזל הצלחנו להשתדרג לדירה חדשה וטובה יותר, בערך באותו מחיר ששילמנו קודם. איך התחושה לעזוב דירה ושכונה אחרי 23 שנה? זה כבד. יש פה קהילה שמתפוררת. אומרים על תל אביב שהיא מנוכרת, אבל בשכונות יש קהילתיות מדהימה. בית ספר שכולם מכירים בו את כולם, מכולת שכונתית שכולם נפגשים בה. הכרתי בשכונה הזאת כל אדם וכל ילד. ללכת מהבית לגן העיר הסמוך היה לוקח לי חצי שעה, כי כל הזמן פגשתי אנשים. אם מישהו מהשכנים נתקע בלי כסף, אז ברור שנעזור, גם אם אין היכרות קרובה. קרו גם לי מקרים שעזרתי, וקרו לי שנעזרתי. ואנשים מוסרים זה לזה בגדים, רהיטים, ספרים. כל זה דועך עכשיו. עוד ועוד אנשים עוזבים את הדירות שהן חיים בהן, או את העיר בכלל, ובמקומם נכנסים אנשים אחרים, שאני כבר לא רואה מסתובבים ברחוב. לדירה שאנחנו עזבנו, הכניסו 5 סטודנטים זרים. אגב, חודשיים היא עמדה ריקה, כי אף אחד לא הסכים לשלם את השכירות שרצו. נשמע כואב. ממש, זה כואב לי בגוף כל מה שקורה. הלוואי שיציפו את זה, שיהיה רנט קונטרול, שיעשו משהו. אבל אישית כבר הרמתי ידיים. החיים פה הם כל הזמן מאבק. אנחנו נוטים לחשוב שעכשיו זה הכי גרוע שיש, ואז נהיה עוד יותר גרוע. מרינה אלכס פובלוצקי, סוחרת בתל אביב, בת 37, עיתונאית, רווקה. התלות גדלה. אני רוצה להישאר קרוב להורים, אז הם יעזרו לי לשלם. אני גרה בכפר שלם, השכונה שבה גדלתי, בבניין שיכון בן 40 שנה. גרתי בירושלים ובגבעתיים, ואז חזרתי לכאן, מספרת מרינה אלכס פובלוצקי. ראיתי דירות נוראיות, מחולקות, צפופות, קטנות, עד שמצאתי את זאת. היא 60 מטר מרובע, 3 חדרים, עם מטבח גדול וסלון שאפשר להריח בו. עד כה שילמתי כ-4,300 שקל. אבל הדירה נמכרה, ובעלת הדירה החדשה העלתה ל-5,000 שקל. אני בטוחה שלא אמצא משהו יותר טוב בכל מרכז הארץ, וכיוון שאני רוצה להיות קרובה להורים שלי, הם יעזרו לי לשלם את שכר הדירה. אין לי ברירה. ואין לי אפשרות להיאבק במצב הזה, ואין לי אפשרות לעשות כלום בנוגע להעלאת המחירים. רק לשתוק ולקבל את המצב. זה עצוב. דנה סוחרת בתל אביב, בת 40, מורה למתמטיקה, גרושה ואם לשניים. הסטרס שוחק את הגוף. מרגע שראיתי את המחיר, אני מרגישה לא טוב. נכנסתי לדירה הזאת לפני כ3 שנים, מספרת דנה, על הדירה שבה היא חיה במרכז תל אביב. לא היה לי קל למצוא אותה, והיה לי מזל. 2.5 חדרים, שמורה. לילדים יש חדר שינה, ואני ישנה בחצי חדר שהוא מרפסת סגורה. שילמתי כ-7,000 שקל, אבל בעל הדירה המקסים החליט למכור אותה. והבעלים החדשים רוצה 9,200 שקל. ראיתי את המספר, הוא שלח לי אותו בוואטסאפ, ונהיה לי חושך בעיניים. מה אומרים מול מספר כזה? אמרתי לו שאני 3 שנים בדירה. התייחסתי אליה כאילו היא שלי, השקעתי בה, הוצאתי הון, תיקנתי רטיבות, החלפתי ברזים, קניתי מזגן, הכל על חשבוני כדי שהמחיר יישאר כמו שהוא. לא רציתי להיות דיירת בעייתית. אז הוא אמר לי, בסדר, אני אתחשב בך. תמתיני ואשלח לך בוואטסאפ את המחיר החדש. הוא הוריד ל-8,800. החלטת להישאר או לעזוב? בהתחלה חשבתי לעזוב, ראיתי בשבועיים האחרונים 4 דירות ביום. לא עשיתי שום דבר אחר. עבודה, ילדים ולראות דירות. והשבועיים האלה עשו אותי חולה. אני חיה בריא, טבעונית, עושה ספורט, אופטימית חסרת תקנה, ומיום שהעלו לי את שכר הדירה, קמתי בבוקר והרגשתי לא טוב. והדירות שראיתי הן פח. לא ברור איך אפשר לחיות בהן. למשל, בניין שעובר תמה. לגור בתוך אתר בנייה ב-6,500 שקל, ויש גם תיווך והובלה. אז מה תעשי? אני גם ככה עובדת ב3 עבודות, ומוסיפה עבודה רביעית בקרוב, ואני נעזרת בהורים שלי ובאבא של ילדיי, ואני מרגישה עם זה רע. הבנתי שלא אוכל לעמוד במעבר, וגם לא ב-8,800. התקשרתי לבעל הדירה, הסברתי הכל, והוא הוריד ל-8,200 שקל. אני נשארת. רננה לוטם אופיר, סוחרת ביפו, בת 43, מטפלת גוף נפש, נשואה ואם ל2. הג'נטריפיקציה מתרחבת. צפות מחשבות על העתיד, כמה עוד נוכל להישאר פה. אנחנו גרים בדירת 4 חדרים ביפו כבר 3 שנים, ובעל הדירה הודיע שהוא מעלה את שכר הדירה מ-7,000 ל-9,500 שקל. עוד 2,500 שקל. 35%, אומרת רננה לוטם אופיר. הרגשנו שזה מוגזם, זה לא אפשרי, זה מעצבן. שקלתם לעזוב? התחלנו לחפש דירה, אבל מהר מאוד הבנו שאנחנו מוכרחים להישאר באזור, כי הקליניקה שלנו קרובה, ושגם אם נמצא דירה שתעלה פחות, המעבר יעלה כסף. אז הצלחנו לסכם עם בעל הדירה על 8,700, והתננו את זה בכך שזה יהיה מחיר ל3 שנים. זה תנאי שמכניס קצת שקט. כן, קיבלנו הערכה, אבל זה הציף הרבה מחשבות על העתיד. יש תסכול גדול, תחושה של חזירות. אנחנו לא מעלים את מחירי הטיפולים שלנו, ואנחנו עובדים קשה. הקליניקה מלאה, מרוויחים יפה, וכל הכסף שלנו הולך על שכר דירה וחינוך. זה מעורר שאלות על כמה נצליח להישאר פה. פה ביפו או פה בארץ? אני ביפו 12 שנה, ומבחינתי אין כזה לאן לעבור. בראש שלי אין באמת מקום אחר שאנחנו יכולים לגור בו. זה או פה, או במקום תלוש כזה, פרו נניח. ויפו משתנה? אנחנו חלק משכונה שחיים בה ערבים ויהודים, ויש פה קהילה, אנחנו מכירים את האנשים. ובמבט רחב, מבחינה דמוגרפית, עליות המחירים עוד יותר בעייתיות. כששכר הדירה עולה, הג'נטריפיקציה מחמירה. תושבי יפו ערבים נדחקים. כבר עכשיו הם עוברים לרמלה. ספיר טירי שכרה בתל אביב, בת 30, מהנדסת תעשייה וניהול, רווקה. עזיבת הארץ נהיית אטרקטיבית. מכרתי את כל החפצים שלי והתחלתי לנדוד. גדלתי במושב במרכז הארץ, גרתי בבאר שבע, ולפני כשנה עברתי לתל אביב כדי לחוות את העיר, מספרת ספיר טירי. שכרתי דירת 2.5 חדרים בצפון הישן ליד הירקון, אבל אחרי 8 חודשים, בעל הדירה החליט שהוא מעלה את שכר הדירה מ-5,800 ל-6,200 שקל. הבנתי שאם אחרי 8 חודשים בלבד הוא מעלה ככה, הוא יוכל להמשיך להעלות את השכירות כל פעם בסכום לא צפוי. אמרתי לו שזה לא מקובל עליי, והוא ענה, את עובדת בהייטק, את יכולה להרשות לעצמך. מה זה קשור? אני לא חושבת שאם אתה מרוויח קצת, אפשר פשוט ליפול עליך. מה עשית? קיבלתי החלטה מהירה שאני יוצאת לנוודות דיגיטלית. פרסמתי את כל החפצים שלי בפייסבוק, הם נמכרו בתוך כמה שעות, ויצאתי לדרך. שינוי אחד. תמיד אהבתי לטייל, אבל כשחתמתי על החוזה בתל אביב, קיוויתי להישאר בדירה 2-3, לא התכוונתי לנדוד. אני מתה על תל אביב, היא מקסימה, אבל בעיניי היא כבר עיר ללא הצדקה, לא שווה את המחירים שדורשים בה. אז איפה את עכשיו? עכשיו אני בסבלט בלונדון, והייתי כבר בקוסטה ריקה, בסלובניה, בשוויץ, באוסטריה. אחר כך רציתי קצת שמש, אז קפצתי ליוון לחודש, משם ללונדון, ובקיץ אהיה בברלין ופורטוגל. אני ממשיכה לעבוד כל הזמן. אני עצמאית בתחום של מערכות מידע. אני מבקרת בארץ, אני פוגשת את החברים, את המשפחה, וממשיכה הלאה. זה אורח חיים שמחנך למינימליזם. יש לך מזוודה, לפטופ, וזהו. זה נחמד. זול יותר לחיות ככה? הרבה יותר. המגורים, המצרכים. אני מבשלת לעצמי. ולפעמים אני מלמדת קצת יוגה. לפעמים שומרת על דירה בתמורה לטיפול בכלבים או חתולים. יש לי חברים מכל העולם, וכיף לי לטייל. אבל אני מתגעגעת לאנשים. איך שוק הדיור התל אביבי נראה אחרי שיוצאים ממנו? התחושה היא שהרבה אנשים טובים עוזבים, והעיר נשארת לאוכלוסייה מאוד ספציפית. רק כזאת שמרוויחה הרבה מעל הממוצע, או לכאלה שכבר יש להם דירות. וזה עצוב. אני רואה את החברים שלי וזה צובט לי. יש כאלה שבאש ובמים יישארו בתל אביב. אני רואה הודעות של אנשים שמחפשים עוד עבודה כדי לממן עלייה בשכר הדירה. אבל מבחינתי, זמן זה הדבר הכי יקר שיש, ואם אצטרך לעבוד המון שעות כדי לחיות בעיר שאני לא יכולה ליהנות ממנה, כי אני כל היום עובדת, זה פחות מתאים לי. עידית סוחרת ברמת השרון, מזכירה בבאר שבע, בת 50, מנהלת חברה, נשואה ואם לשניים. נוצרת תחושת התעללות. יצאתי מתל אביב כדי להימנע מעליות כאלה, והן הגיעו לרמת השרון. אנחנו גרים בדירה של 5 חדרים. החוזה מסתיים בסוף יולי, ובדיוק היום בעלי הבית הודיעו לנו בוואטסאפ שמעלים את השכירות מ-7,700 שקל לחודש ל-10,500. עוד 2,800 שקל לחודש, עלייה של יותר מ-35%, מספרת עידית. יצאתי מתל אביב כדי להימנע ממחירים כאלה. והאמת היא שגם בתל אביב מעולם לא נתקלתי בעלה כזאת. עברנו לרמת השרון, והנה, זה תפס אותנו פה. וזה לא סביר, זה פשוט הזוי. יש איזה מדרג מסוים להעלאה של שכירות. לא ככה. מה תעשו? אין לי מושג. המצב מזעזע. לא ידעתי עד כמה הוא גרוע. אין דירות, אז פשוט מתעללים בסוחרים. יש לי דירה שאני מזכירה בבאר שבע, ואני לא מתכוונת לעשות את זה לדיירים שלי. בעלי הבית אמרו, התייעצנו עם מתווכים באזור והחלטנו, והם רוצים תשובה בתוך 5 ימים, שגם זה לא נראה סביר. צריך לתת התראה של 2 חודשים. אנחנו משפחה עם ילדים. מעבר דירה זה סיפור, אי אפשר לנתק אותם מהמסגרות, ואין כמעט היצע של דירות 5 חדרים. אז זה כמעט לא משאיר לך ברירה. כעבור כמה ימים עידית מעדכנת, התפשרנו על העלאה של 1,000 שקל, ואנחנו מגיעים אליה עם הלשון בחוץ. קנינו שקט לשנה, אבל זה עולה לנו הרבה כסף. גיא, סוחר בתל אביב בן 30, מתכנת, נשוי. הביטחון נפגע. זו הייתה כפה להבין שהכל כל כך קשה. המסקנה שלי היא שצריך לעבוד יותר כדי לחסוך ולקנות. לאשתי יש גן ילדים ברמת אביב, אז אנחנו חייבים לגור בשכונה. היא ב7 בבוקר צריכה להיות בגן, מסביר גיא. אנחנו שוכרים דירת 3.5 חדרים ב-6,500 שקל, ומסביב בניינים שנכנסים לפינוי בינוי. מה שמקשה עליי כמי שעובד חלק מהזמן בבית, ואם לא די בכך, בעלי הדירה רוצים להעלות את השכירות ל-7,500. אמרנו להם שזה לא הגיוני, כשבפועל נגור באתר בנייה, והתחלנו לחפש דירה. הצלחתם למצוא? גילינו שאנחנו לא לגמרי מחוברים, הכל יקר בכל מקום, והדירות הזולות הן ליד אתרי בנייה. עברנו 2 שבועות קשים, לא ידענו מה לעשות. עד שמצאנו בבניין שפחות יסבול מרעש הבנייה, דירה יותר קטנה, אבל ב-4,000 שקל. החיסרון הוא שגם הבניין הזה ילך לפינוי בינוי. אז אנחנו נכנסים לזמן מוגבל, שנה או פחות, וזה יאפשר לנו לחסוך קצת. מה מבינים בתהליך הזה? חיפוש הדירה היה wake-up call שחבל על הזמן. ממש כפה להבין שהכל כל כך קשה. גדלתי בירושלים, כל חיי בדירה אחת. וזה היה מובן מאליו, היום זה אחרת. אני בן 30, אשתי בת 28. התחתנו השנה ואנחנו רוצים ילדים. אתה מבין שאתה לא רוצה להיות מטורטר כל שנה 2 שנים? ולהתחיל להוציא ילדים ממסגרות, כי בעלי הדירה רוצים להעלות שכירות, או שהדודה רוצה לעבור לגור שם, או שהכל הולך לפינוי בינוי. זה מערער את הביטחון והשלווה שלנו כזוג צעיר. ומה לגבי האפשרות לקנות דירה? אנחנו לא מפונקים. שנינו עובדים קשה. אני במקצוע מבוקש, ולאשתי יש עסק מכניס, שנינו מרוויחים מעל הממוצע. אבל כשמתחילים להבין כמה כסף נצטרך לחסוך להון ראשוני כדי לקנות באזור, זה יוצר הרגשה קשה ששום דבר שתעשה אף פעם לא יספיק. מה כן אפשר לעשות? רק לעבוד יותר קשה. בישראל, בכלל, הביטחון האישי רעוע וגם הכלכלי, והדיור זה נדבך משמעותי בעניין. אתה חי בידיעה שמחר יכולים לפנות אותך מהדירה, או להעלות לך את השכירות, וכשיהיו לי ילדים, אני רוצה להימנע מהתיזוז הזה. אז זה אומר לחסוך באגרסיביות, בתקווה שנוכל למצוא דירה שנוכל לבנות בה את המשפחה שלנו. רז חדד, סוחר בתל אביב, בן 29, מאמן כושר, רווק. ההיגיון מת. צפיתי עלייה של 5% והמחיר עלה ב-30%. אני עוזב את האזור. אני גר בדירה הזאת שנתיים. בשנה שעברה בעל הדירה לא העלה את השכירות. אז תיארתי לעצמי שהשנה יעלה, אומר רז חדד. לא חשבתי שזה יעלה ביותר מ-5%, וגיליתי שזה כמעט 30%, עוד 1,300 שקל, מ-4,700 שקל לחודש ל-6,000. וזה שני חדרים, ב-44 מטר מרובע, ולא במרכז העיר, לא על הים. זה רחוב המסגר מעל המוסכים. אמרתי לו שהמחיר הזיה, הוא ענה, המצב הזיה. מה תעשה? אני עוזב את הדירה. אני עובר ליפו. שקלתי להישאר. אבל אין עולם שמשלמים בו 6,000 שקל על 44 מטר מרובע. אני לא אסכים לזה עקרונית, כי זה פשוט לא הגיוני. זה השוק. מתברר שיש מי שמשלם. בסופו של דבר אני לא מטומטם. מחירי הדיור עלו. יש פער בין היצע לביקוש, לא רק בתל אביב, וכולנו מודעים לזה. אבל יש עניין של סבירות. זה בסדר שהמחירים עולים, המדינה יקרה, תל אביב יקרה, אבל עלייה של 30%? אין כאן שום מידה של סבירות. צריך שזה יהיה תואם את המדד או משהו, וצריך להגן על הסוחרים. שליש מהאנשים פה סוחרים דירה, ואין חוקים שמגינים עליהם. וגם הסוחרים סותמים את הפה ולא מדברים, נותנים לבעלי הדירות לעלות להם בכמה שהם רוצים. המצב פה חמור. בועז ברמן, סוחר בראשון לציון, בן 28, מתכנת, נשוי. המתמטיקה לא מסתדרת. אם השכר הממוצע הוא 12,000 שקל, אני לא מבין מאיפה אנשים מביאים את הכסף. אנחנו גרים בדירת 3 חדרים בראשון לציון כבר כמעט 3 שנים. זו דירה לא גדולה, לא משופצת, משנות ה-80 או ה-90. אבל זה אחלה, מספר בועז ברמן. בהתחלה היא עלתה 3,700 שקל לחודש, אחר כך 3,800, ועכשיו בעל הדירה הודיע שהוא רוצה לעלות ל-4,700 שקל, עוד 900 שקל, יותר מ-20%. איך הגבתם? וואלה, זה מבאס, מכה. בהתחלה לא התייחסתי לזה ברצינות. חשבתי שהוא סתם זורק מספר מוגזם שהרגיש לו נכון באותו רגע, ואמרתי לו שנחשוב על זה. התחלתי להסתכל קצת על דירות מסביב. הבנתי מה המחירים. סביב 4,200, 4,500. ניהלתי עם בעל הדירה מסע ומתן. ועד שהבנתי כמה זה חרה לחפש ולעבור דירה, והסכמתי לשלם יותר, בעל הדירה הודיע לי שזה כבר לא רלוונטי, כי הוא החליט למכור את הדירה. מצאתם דירה אחרת? עדיין לא. נראה שזה איזה משחק צ'יקן כזה, שבו בעלי דירות בודקים מה הקצה שהם יוכלו להשיג על הנכס שלהם. דיברתי עם מישהי שפרסמה דירה, שנראתה אחלה ב-4,100 שקל לחודש, אבל כשהתקשרתי אליה, אמרה לי שזה לא רלוונטי. אחר כך הבנתי שהיא הורידה את המודעה של הדירה, והעלתה אותה שוב ב-5,000. מאז היא כבר הורידה ל-4,800. אתה נשוי טרי. יש לך מחשבות על מה תעשו בעתיד? אין לנו יותר מדי ברירה. אנחנו פשוט נשלם. אני מרוויח טוב, ויש לי חסכונות, אז נשרוד את זה. התחלנו לבזול קצת יותר דרומה, לנס ציונה, לרחובות, וגילינו להפתעתנו שהמחירים שם דומים, אם לא גבוהים יותר, כי הארנונה שם גבוהה בהרבה. אבל אני פשוט לא מבין איך המתמטיקה מסתדרת ליתר האוכלוסייה. אם השכר הממוצע במשק הוא בערך 12,000 שקל. אני לא מבין מאיפה אנשים מביאים את הכסף. אני מרגיש שעובדים עליי. שלכולם יש כסף מתחת לבלטות, וכולם מרוויחים יותר ממה שמדווחים. אתה רוצה לקנות דירה? לא מעניין אותי לקנות דירה, כי בעיניי זו השקעה כלכלית לא טובה, ואני לא רוצה להיות עם חוב 30 שנה מהחיים שלי. ברק אברהם סוחר בהוד השרון, בקרוב גם יזכיר. בן 40, בעל עסק לפרגולות ועבודות עץ, נשוי ואב לשתיים. הייאוש גובר. הציבור מותש ממחאות. זה לא מוביל לשום מקום. אנחנו בדירה הזאת 7 שנים, ושילמנו 6,000 שקל על 5 חדרים, שזה קצת פחות ממחיר השוק הממוצע. עכשיו הודיעו לנו שמעלים לנו ל-8,200 שקל, כלומר עוד 2,200 שקל. יותר מ-35%, אומר ברק אברהם. זה לא יאמן, זה משוגע, קיצוני, אבל זה חוקי. מה בעלי הדירה אמרו לך? שהם רוצים לעלות למחיר ריאלי, כי נוצר פער רציני בין המחיר שלנו לשוק. עניתי שאני המום, ושלא הוגן לעלות ביותר משליש. היה אפשר לעלות השנה ל-7,000, ובשנה הבאה ל-8,200. לתת לנו זמן להחליט מה לעשות. יש לי 2 בנות במסגרות. הידיים שלי די כבולות. אני לא יכול להיערך לזה מעכשיו לעכשיו, וזו דירה שהשקעתי בה. עשיתי פרקט בחדרים ודק במרפסת, על חשבוני. אז מה אתה עושה? שאלתי חבר מה לעשות, הוא אמר, תסגור, עוד מעט תשלם 9,000. איך תעמדו בזה? תוספת של 2,200 שקל חונקת אותי מאוד. אתה חי בגרעון שוטף, כמו כולם, ועכשיו להוריד מזה 2,200 שקל? אנחנו עוד במסע ומתן. אם אצליח לסגור על 7,500 שקל, נשאר. אני גם עומד לקנות דירה שרציתי להזכיר ב-6,000, והיום אני מבין שיהיה חייב להזכיר ב-7,000, לפצות על העלאה שלי. אבל מזל שיש לי מה להזכיר. איך אתה מרגיש במצב הזה? זה מבאס שנהיה הגיוני להקפיץ שכירות ככה. בכל התחומים נהיה ממש מגעיל במדינה. כל אחד סופג התייקרות ומגלגל על מישהו אחר. אני, כבעל מקצוע, סובל הרבה מעל אותם מחירים, ואני נאלץ לחייב בהן את הלקוח. יש מקום למחות על זה? אני לא מהמפגינים. בכל פעם קם מישהו, עושה קצת מחאה, ואז מתקדם לתפקיד פוליטי, הוא מבין שהוא לא יכול לעשות כלום כשהוא בתוך הפוליטיקה. משמנים אותו, משתיקים אותו. הציבור מותש ממחאות, כי הוא מבין שזה לא מוביל לשום מקום. אנחנו דור תשושי המחאות. שחר אפוטה, סוחר בתל אביב, בן 30, מעצב שיער, גר עם שותף. הפיצוץ מתקרב. נשלם ונשלם עד שאנשים יתפוצצו ברחובות. אנחנו 2 שותפים בדירת 4 חדרים בפלורנטין, ואנחנו כאן כבר 5 שנים, מספר שחר אפוטה. עכשיו, בעלת הדירה אמרה שהיא מעלה את השכירות ב-1,000 שקל, מ-8,000 ל-9,000. יאמר לזכותה שבכל השנים שלנו כאן, היא העלתה את שכר הדירה רק פעם אחת. אבל עכשיו זו העלאה קיצונית. ניסינו לבקש שתבוא לקראתנו, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע, וזה הגיע לטונים לא נעימים. מה עשית? רציתי לעבור לגור לבד, אבל דירה נורמלית ליחיד שהיא לא קופסת גפרורים, אני כבר לא ילד, עולה 6,000-6,500 שקל, כל העיר יקרה, ואף אחד לא מגן עלינו כדיירים. מה אני אעשה? אעבור לרמת גן? ההבדל במחירים לא כזה גדול, והמספרה שלי במרכז תל אביב. וגם אם הייתי מוצא משהו אחר, צריך להוסיף למחיר את עלות המעבר ודמי התיווך. אז אני נשאר בדירה, אין לי ברירה. אבל זה מאוד מבאס. זה השוק. אם הייתי יוצא, היה לדירה הזאת תור של אנשים שישלמו את הסכום הזה. וזה לא רק אצלי. כולם מדברים על זה מסביב. לאן השוק הזה הולך לדעתך? זה יעלה ויעלה, ואנחנו נשלם ונשלם עד שאנשים יתפוצצו ברחובות. השלמתי עם זה שדירה אני כבר לא אקנה. מאיפה אני אקנה? אני אחכה שלהורים שלי יקרה משהו חס וחלילה, ואז אתחלק עם האחים שלי? לא תהיה לי דירה, וגם כל החברים שלי מבינים שלא יקנו. אם אין עזרה כלכלית או ירושה שקיבלת, אתה לא יכול להגיע לזה לבד. כשמקפיצים לכם את שכר הדירה, לא רק חשבון הבנק מתערער, גם הגוף, הנפש, אפילו החברה. כתבתם של דיאנה בחור ניר, רוני דורי וארי ליפסקר, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אביב הגר. עריכה טכנית אלעד לוין.